טוב, שלום לכולם, אנחנו בשיעור שלנו על תיקון הנפש, ענייני תיקון הנפש. התחלנו שיעור קודם לעסוק במידה שנקראת מידת הגאווה, ונמשיך. התחלנו לראות את זה ממידות הראייה, לעיין בזה, מכל מיני פסקאות קצרות של הרב קוק, שעוסק במידה הזאת, ונמשיך מאיפה שסיימנו. אז הגענו עד ה', אז בוא נראה את ו'. כשאדם מכיר שהוא מתגאה, הוא רפואה לתיקון הגאווה. יש לנו כלל גדול שהכרה, יש למישהו טישו אולי? הכרה עם, תודה רבה, איך תהיה? הכרה עם, עם הבעיה, תודה רבה. היא כבר חצי פתרון. אז כאדם מכיר שהוא מתגאה, זה כבר דבר חשוב. כי הבעיה היא שאנשים הם מתגאים ולא מודעים לזה. זה נראה להם בסדר גמור, לגיטימי, מה שהם עכשיו עושים. הדרך שהם מתנהלים, מתנהגים אל אחרים או מדברים על עצמם. זה נראה להם שככה כולם נוהגים, וזה נצרח, והוא מבסוט על עצמו, וזה גורם שהעסק הזה הוא ממשיך ומתרחב. אבל כשאדם מכיר בזה שהוא מסתכל בעצם על אנשים מלמעלה, או שהוא מייחס את הכישרונות והכוחות שיש לו לעצמו, אני חכם, אני יפה, אני עשיר, אני. ולא מייחס את זה לשם יתברך. הוא מסתכל על אנשים באיזה מין מבט שלא הם ילמדו אותו ולא... אין לו מה לקבל מהם או אין לו מה לקבל משום דבר. אז הוא בבעיה. וכשהוא מכיר, אז זה כבר פתרון. אתם מבינים? זה די פשוט לתקן את הגאווה על ידי ההיכרות איתה. בסדר? לכן מאוד חשוב הפסקאות שאנחנו לומדים. כי זה מפגש עם הבעיה. טוב, הגאווה, אני ממשיך לבזיין, הגאווה פוגמת את הרצון. זה פסקאות קצרות, הכל פה קצר. צריך מזגן או שסתם חם? לי, חם, נכון? אז אולי אני אפילו רגע מזגן. חם. טוב. אז ממשיכים. הגאווה פוגמת את הרצון. וכיוון שהרצון פגום, אין מקום לכל טוב לנוח. אז למה הגאווה פוגמת את הרצון? הרצון הוא כלי לקבל הערה עליונה. הוא כלי לרוץ עם הערה העליונה ולבצע אותה, אז זה הדחיפה הפנימית של האדם, אבל הגאווה היא גורמת שהרצון של האדם הוא מופיע עם פניות, עם הרגשה שהוא המרכז, ולא שהשם הוא המרכז, לא שדבר השם הוא מוליך את החיים, אלא זה האירוע שקורה לנו בתקיעת השופר. זה נתתי פעם משל, שמעתי מהרב אלי בזק, שאם ניקח דף נייר ונצייר עליו נקודה, אז מה המרכז של הדף? מה המרכז? הנקודה, נכון? ככה אנחנו מרגישים כל השנה. אבל בשעת תקיעת שופר, העסק מתהפך. אנחנו מזהים את המרכז בתור הרקע הלבן, כאילו בתור הלבן, והנקודה בתור הרקע. כלומר, אנחנו לא מזהים את עצמנו במרכז החיים, אלא את הרצון האלוהי במרכז החיים. את דבר השם. אנחנו כלי לשליחותו, להופעתו. זה מה שהנפש היא נחרדת בשעת שקיעת השופר, הדבר הזה אמור להמשיך עם האדם כל השנה, כן? שהוא שם את עצמו לא במרכז, אלא השם הוא המרכז. והרצונות שלו זה בבחינת עשה רצונו כרצונך. איך אמר יוסף? הנני, נכון? הנני זה לשון ענווה. הרב כותב פה במידת הענווה, אנחנו תכף נראה את זה, זה גורם לזריזות. אבל אם אני המרכז, אז אין לי כוח להתעסק עם זה עכשיו, אין לי כוח ל... אני המרכז, אז לא כל דבר אני רוצה עכשיו להיכנס אליו, לעשות אותו, לא מתאים לי היום. זה גורם לפגימה ברצון. הרצון הוא כלי, אמור להיות כלי, שאור השם מופיע דרכו, שאדם הוא מכוון את רצונו בהתאם לרצון השם. המדריך את עצמו ביחס להדרכות האלוהיות. מתרגש בתפילה לרצות את רצונו. אבל הגאווה היא איזושהי סתימה של הכלי הזה. היא פוגמת את הרצון. הרצון נחלש. עוד פעם, זה מדרגות. זה מדרגות. ככל שאדם הוא יותר בעל ענווה, הרצון שלו הוא יותר שלם, יותר פחות פגום, יותר גם משתלם. והגאווה היא יוצרת שם איזשהו ערבוביה, כי האדם מרגיש שהוא מגיע לו והוא המרכז. ואז, כיוון שהרצון פגום, אין מקום לכל טוב לנוח. מה הכוונה? אמרנו שהרצון הוא מעין כלי. בכלי הזה נחים כל מיני אידיאלים אלוהיים, כל מיני ברכה אלוהית. היא שורה כשיש... ההערה היא לפי הכלי. לפי שלמות הכלי, אז האור יכול לחול. אבל אם יש כלי פגום, והרצון פה הוא הכלי המקבל את ההערה העליונה, אז אין מקום לכל טוב לנוח. במצב העליון, אנחנו אולי נראה את זה בהמשך, לא בשיעור הזה, את המידה הזאת שנקראת רצון. יש רצון תחתון ורצון עליון. הרצון התחתון זה הרצון שלי, מה אני רוצה. הוא פגום. הרצון העליון זה רצון השם. בשורש כל האישיות שלנו יושב רצון השם. אבל השאלה עד כמה אני מיושר עם הרצון העליון שדוחף אותי. לפעמים אני מנותק, אני לא נותן לו בכלל להופיע. עד כמה אני נשמתי, עד כמה אני חושף המידה הכי עליונה של הנקודה האלוהית שבאישיות שלי. זה הגאווה היא סותמת את המעבר מהמידה הכי עליונה להופעה הכי תחתונה. אני אסביר את זה אולי במילים טיפה פחות מופשטות. תראו, הרצון זה מניע אותי ברמה הכי מעשית. אני רוצה עכשיו לקום לעשות לי כוס תה, נכון? נכון? רוצה לגרד בכיפה, נכון? אני רוצה כל מיני דברים, יש לי נטיות, יש לי התעוררות לדברים. יש גם רצון שיושב ביסוד האישיות שלי. יודעים, במידות המקובלים מזהים את מידות הנפש, כוחות הנפש, עם כל מיני מידות. אז הם מזהים את הרצון עם מידת הכתר. הוא למעלה מן החוכמה, מה שדוחף את הכל. וזה גם מופיע בצורה הכי מעשית, בצורה שמניעה את הגוף, בצורה של מידה הכי תחתונה, זה הרצון שלי. כאן חז"ל אמרו, עשה רצונו כרצונך. זאת אומרת, אתה צריך את הרצון העליון הזה, שהוא דרך כל האישיות שלך, הוא יהיה ברמה המעשית כרצונך. אתה תופיע את רצונו. את המידה הכי עליונה, אתה תיתן לה בענווה לעבור את כל ההשתלשלות עד שזה יופיע ברמה הכי מעשית, ברמה של הדיבורים, של הרצונות הפשוטים. הגאווה היא תוקעת את המעבר הזה. היא גורמת לכך שהרצון העליון הוא נשאר מרחף בשמיים, ביסוד האישיות שלי, אבל אני מנותק ממנו. אני רוצה דברים נמוכים, יצרים, תאוות, לא יודע, אני רוצה מה שאני רוצה. אני המרכז, לא אמרתי לכם, הלבן שעל הדף הוא המרכז, אלא ואני הנקודה הקטנה, זה הרקע להופעת רצון השם בעולמו. זה השליחות שלי בחיים. אבל הגאווה היא גורמת לזה שאני מרגיש את עצמי, יש לי גוף, יש לי מקום בעולם, יש לי רצונות, יש לי מה שמתחשק לי. אתם מבינים את הנקודה? בסדר? זה יוצר, הפגימה הזאת היא גורמת לכך שכל הטוב שאמור להנוח בקרב המעשים שלי, בקרב האישיות שלי, כל האידיאלים האלוהים הם מתפססים, לא מוצאים מקום. זה מידה, אמרתי לכם, הם רוב המידות הרעות, לא הייתי אומר כל המידות הרעות, אבל הם של רוב המידות הרעות, הגאווה היא סתימה. טוב, הדבר הבא זה הגאווה, חטא, מסבבת עצלות. למה עצלות? אותו רעיון. כי אני מרגיש את עצמי, אני המרכז, חשוב לי. הענווה היא גורמת לזריזות, ההפך. הרב כותב במידת הענווה, הנני, מביא פה, אין לכם את זה, אני אדפדף, אני אראה לכם את זה, אני אקריא לכם. הענווה, הנני הוא לשון ענווה וזריזות, כי הענב הוא זריז. למה הוא זריז? הוא זריז להופיע את רצון השם. זריז לעשות את רצונו. הוא לא מתנה את זה בחיבור שלו, בוא נראה אם אני מבין, בוא נראה אם התחשק לי, אם קמתי על צד ימין, אם... זה, כל זה ביטויים של גאווה. שאדם במידה הזאת של הגאווה, הוא סותם את ההערה האלוהית. הוא לא נותן לה לחול, להופיע. והענווה היא לקבל ממרום, לקבל ממישהו חכם ממך, נותן לך עצה, תהיה בענווה. לא חייב לקבל, אבל לפחות תתייחס לעצה הזאת ברצינות. יש לך הדרכה מהתורה, תקבל אותה בענווה. לא חושב שאתה יותר חכם מהתורה. יש התעוררות לעשות משהו, אז זה משהו חשוב, תהיה בענווה. אז תוותר על הדברים שלך. לא, אבל אני חשוב לי, אני מרגיש את עצמי. אני קודם. אז זה גורם לעצלות, לכבדות, לתפקוד פחות טוב. תת, אתם רואים, כל פסקה פה היא קצרצרה. הגאווה היא הטיפשות היותר פראית. זה טיפשות, זה טיפשי להיות בעל גאווה. איך לומדים את זה? כתוב בספר משלי פסוק ג', כתוב בפי אביל חוטר גאווה ושפתי חכמים תשמורם. אז מה זה בפי אביל חוטר גאווה? הגאווה היא כמו מקל ניכר בפי אביל, זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. מאיפה לומדים את זה? אז רש"י שם מביא על הפסוק הזה במשלי יהודלד, הוא אומר שכמו פרו שאמר מי השם אשר ישמע בקולו, מי זה? מי זה? תכף נברר לך מי זה, נכון? אז עשה לו כמה בירורים שלא יהיה לו שאלות אחר כך. מה? כן, עשרה בירורים. כן, מה אתה? בגלל לא, הם לא טיפש, הם לא זהות, כי אדם יכול לטיפש, הוא לא בלי קשר לגאווה. הם לא זהות, אבל הוא אומר הרב שהגאווה זה הטיפשות הכי גדולה. למה זה טיפשות הכי גדולה? כי אנחנו מתנהלים מלפני השם בעולם. אנחנו לא הבורא. אנחנו לא כל אדם, הוא לא כל יכול. הוא יצור שהוא נצרך. והחיים מרגילים אותו להיות בעל ענווה. הרי אדם הוא צריך לישון. צריך לאכול, נכון? צריך לינוק, תינוק. מגיל אפס, אתה מרגיש שאתה נברא. אתה מרגיש שאתה נצרך. אתה צריך לקבל. אדם אמורה להתפתח אצלו ענווה. להבין שהוא מקבל ונותן. שהוא לא המקור. הגאווה זה אדם שהוא מרגיש שיש לי מספיק, כאילו אני המקור, אני חכם, אני עשיר, הוא לא מרגיש שהוא צריך להתקדם, שהוא צריך לקבל משהו ממישהו, שהוא צריך לברר את הדרך שלו. הדרך שלי מצוינת, לא... אתם צריכים להתיישר, הוא כופה את דעתו. זאת אומרת, זה גורם להמון המון בגים בהתנהגות, אתה מבין? אז זה טיפשות. מה שפרו אמר למשה, מי השם אשר ישמע בקולו? מה שרשי שם מביא על הפסוק הזה, בפי הביל חוטר גאווה, זה טיפשות הכי גדולה. מה זאת אומרת מי השם? מה? כן. אתה צודק, אבל הגאווה זה הטיפשות הכי גדולה, אז אתה יכול להגיד שמי שיש בו גאווה, אז גם אם הוא חכם גדול ויש בו גאווה, אז יש בו גם טיפשות, אבל כי החוכמה שלו, הכוונה הכישרון האינטלקטואלי שלו, הביא אותו לאחוז במידה שהיא גורמת לו להתנהגות טיפשית. הוא מנופח, אתה מבין? זאת אומרת שזה לא שלם. היהדות היא מחנכת את האדם לא רק להיות חכם ברמה האינטלקטואלית, להיות גם צדיק, להתנהל במידות טובות. משה רבנו שהיה אדון כל הנביאים, כלומר בעל ההשגה הכי הכי גבוהה מכל הנביאים, עד כדי כך שהשם נביא ביחס למשה רבנו הוא בגלל שאין לנו שם אחר בעברית. אבל באמת היה ראוי שנמציא בשבילו מילה חדשה, כי המרחק בין משה לשאר הנביאים הוא יותר גדול מהמרחק בין נביא ובין אדם רגיל. אתם מבינים? הוא לא נביא כשאר הנביאים, הוא התנבא באספקלריה המהירה, וכל שאר הנביאים באספקלריה שאינה מהירה. ואותו ענק שהיה כזה בעל מידות וכזה בעל חוכמה גדולה וכזה אדם כישרוני, הוא היה ענב מכל אדם. אתה מבין? דווקא בגלל החוכמה שלו. בגלל שהוא היה חכם, הוא היה ענב. כי להיות ענב זה להיות חכם. זה להבין באמת את הסדר האלוהי של המציאות. הגאווה, דיברנו על זה שיעור קודם, היא מידה מאוד מגונה, היא ראויה רק לקדוש ברוך הוא. השם מלאך גאות לבש. הקדוש ברוך הוא בשבילו להגיד שהוא מתגאה על, על, על כולם, זה לא מידה מגונה, כי באמת הוא ברא את הכל ומתנשא על כל המעשים ומנהיג את הכל ומחיה את הכל. הוא מקור הכל. הוא לא צריך לאף אחד. אבל אדם שהוא לובש את המלבוש הזה של הגאווה, זה נקרא שהוא לובש מלבוש של מעלה. והקדוש ברוך הוא אומר, כביכול אני והוא לא יכולים לדור במקום אחד, בעולם אחד. לא יכול לסבול גאוותנים. מה אתה לובש? מלבוש של מלך. כאילו אתה המקור, כאילו אתה זה. תהיה בענווה. בסדר, החיים הם מלאי התמודדות, מלאי דברים שלא בשליטת האדם, תהיה בענווה. מה אתה שולט בכל המעשים? פרו אמר לי יאורי ואני עשיתי. מה זה לי יאורי? אני בראתי את היאור, כן. ואני עשיתוני, מה זה אני עשיתוני? אני עשיתי את עצמי, כן? הוא היה מסובך. הוא היה הולך בבוקר להתפנות בלי שאף אחד יראה אותו. וכל היום לא התפנה. הוא יחזיק מעצמו איזה אלוה. הוא לא רצה, זה לא מתאים שהאלוה יתפנה, נכון? אז רק בבוקר, שאף אחד לא רואה, היה הולך. שם חיכה לו הארון, שם בבוקר, עם המכת דם. כן, רצית לשאול משהו? כן, אפשר ללמוד מפרו, כי זה לא נכון, כי אני אגיד לך, דיברנו על זה שיעור קודם, זה שיעור שני, אבל לא כל כך משנה. דיברנו על זה שהגאווה היא, מי שלא עובד עליה היא מצויה בו. זה מידה טבעית. רק שנייה, רק יש בזה רזולוציות, אתה מבין? יש מישהו מאוד מאוד גאוותן שאתה רואה את זה, איכשהו נכנס לחדר, אתה מרגיש שהבן אדם מנופח ומבסוט על עצמו ולא מקבל מאף אחד, וזה גורם לאדם, אגב, לבני אדם דחייה מאדם כזה. אדם שהוא בעל ענווה, הוא מוצא חן בין אנשים. בעל ענווה, זה כבר כבר יש בזה אצל אנשים מריחים פה משהו רוחני, משהו שיש בו עבודה. אבל יש בזה רזולוציות, אתה מבין? אם אדם לא, אז אנחנו עוסקים במידת הגאווה. אז כל אדם יש לו איזה מינונים שצריך לבדוק, צריך לשאול את עצמו, בכל מיני תחומים וכו'. בסדר, אז אפשר ללמוד גם מפרעה. אנחנו הבאנו רק דוגמה שזו הטיפשות הכי גדולה. איזה שטויות הוא מדבר, מי השם? יש לך טיפשות יותר גדולה מזו? זה... יש הרבה אנשים היום שהשכל שלהם מביא אותם לכפירה, מביא אותם לגאווה, מביא אותם להרגיש שהם יודעים והם שולטים במצב וזה טיפשות. בסדר? יש בזה הרבה רזולוציות. הגאווה היא בעצמה עונש נורא. אז יש לנו כלל ש... האדם הוא גורם את הרע לעצמו. זאת אומרת, אין רע יורד מן השמיים, כתוב. הרע שבני אדם מביאים על עצמם, הם מביאים על עצמם. אתם מבינים? זה תולדה של המעשים שלהם. אתן לכם מתחום אחר, אבל זה אותו רעיון. כתוב בנציב, בפרשת, תחילת פרשת עקב. הוא מסביר שהתורה היא בנויה, מערכת השכר והעונש, כמו מערכת של רפואה. שאנחנו מבינים שאם אדם אוכל בריא וישן טוב ומתאמן, הוא מרגיש טוב, נכון? ואם אדם אוכל אוכל לא בריא, ודברים שמזיקים לנו, הוא מרגיש רע, נכון? זה מערכת טבעית, נכון? אם אדם עושה מעשים שלא לא בריאים, זה פוגע בו, זה ממש פוגע בו. אז התורה היא דומה לזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תרי"ג מצוות, והוא כמו רופא שאומר לנו, אני אומר לבן שלו, לא לפציינט אחר, למישהו שזר לו, אלא לבן שלו, אומר לו, בני, אני מבקש ממך, את הדברים האלה תשמור, הדברים האלה תתרחק מהם. עכשיו, אם אדם הוא לא מתרחק, זה עצמו החיסרון שהוא יצר. כמו, מה העונש של בן אדם ששתה, אני יודע מה, נפט? מה העונש שלו? שהוא שתה נפט, נכון? אנחנו מבינים את זה, נכון? זה העונש שלו, הוא בעצמו יצר לעצמו את המצב המאוד לא בריא שהוא נמצא בו עכשיו, נכון? אז אם אדם מתנהל בגאווה, זה עצמו עונש נורא. הוא יוצר לעצמו מום. ככה הגמרא אומרת. כתוב ככה, במסכת מגילה כפתת, דרש בר כפרה, מהי דכתיב, למה תרצדון ערים גבנונים, הר חמד אלוהים לשבטו, אף השם ישכון לנצח, זה פסוק מתהילים סמך ח', מה זה למה תרצדון ערים גבנונים, יצתה בת קול ואמרה להם, למה תרצו דין עם סיני, תרצדון זה תרצו דין, כל הערים שמה, הכרמל, חרמון, התבור, הם רצו שהתורה תינתן בהם, על גביהם. למה סיני דווקא? אז היא אומרת, למה אתם רוצים דין עם סיני? כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני. כתיב אח הגבנונים, זה איך למדים את זה? כתוב, למה תרצדון ערים גבנונים? כתוב פה גבנונים. אז וכתוב בתורה, או גיבן, או דק, או תבלו, לא משנה, זה נאמר לגבי הכהנים, שכהן שיש בו מום, אז הוא לא יכול לשרת, נכון? אז גיבן, או דק, הוא לא יכול לשרת, יש לו מום. אמר רבשי, שמע מינה, מפה מה אני שומע? מן די יהיר, בעל מומו. מי שהוא יהיר, הוא בעל גאווה, זה מום. כלומר, למה נתקבלה סיני, תורה בסיני? למה? מה? כי זה ההר הכי נמוך. ככה הגמרא דורשת, המדרש אומר. זה הוא מנמיך את עצמו, סיני. מנמיך את עצמו? שמה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה. התורה היא זקוקה למקום של ביטול. המקום של קבלת תורה על ידי האדם זה מקום של ביטול, נכון? אז אדם שמגביה את עצמו, אז כתוב באור החיים הקדוש, אז הקדוש ברוך הוא, הוא לוקח ממנו את המדרגה שלו. ואדם שהוא מנמיך את עצמו, הוא ממדבר מתנה. הקדוש ברוך הוא מגביה אותו. מה זה מדבר? אדם שמשים את עצמו כמדבר, הפקר לכולם, לא שהוא מלא בדברים משלו, כמו מקום אחר בארץ, שיש בו צמחים וחיות. המדבר הוא אומר, אין בי כלום. רק מה שאתה נוטע בי, מה שיש בי, זה מה שיש בי. אז מכל מקום, מכאן למדנו שהגאווה היא בעצמה עונש נורא, במובן הזה שזה מום. מה המום שלך? בעל גאווה. מי יצר את המום הזה? בעל הגאווה. אתם מבינים? יצר לעצמו מום. זה מום רוחני. זה עונש. זה עונש שהוא בעצמו מעניש את עצמו. בסדר? ברור הנקודה הזאת? תראו, אני אגיד לכם משהו, אולי זה הרחבה כזאת. גן עדן וגיהנום זה מושגים רוחניים שנמצאים פה גם בארץ, אתם מבינים? יש אנשים שהם בגיהנום. ומי שם אותם בגיהנום?
הם
עצמם. הם חיים כל כך בצורה קיצונית, בצורה רחוקה מהשם, כל כך רחוקים מהסדרים האלוהיים. הם לא צריכים אחרי זה גיהנום אחרי המוות. לא יודע מה יהיה אתם אחרי המוות, אני לא מתפלפל על זה עכשיו. אבל אני אומר, אפשר לפתור אותם, כי כבר פה הם בגיהנום. בסדר? הם חיים כל כך לא נכון, וכזה ריחוק מהשם. זה חיים אלה? הרי רשעים בחיים קוראים מתים. הם מתים. הם בתוך ההיעדר והחיסרון. אז מי יצר את זה? הם בעצמם יצרו את זה. מבחינתם טוב להם, בכלל לא יודעים מה זה טוב. מבין? לא יודעים מה זה טוב, לא יודע מה זה טוב. שאדם שהוא מחזיק, מה? אין, זה לא נכון, כי, לא, יכול להיות, מה זה טוב? הוא חושב שהטוב זה נהנתנות גופנית, נכון? אבל הטוב, אבל כשאתה מסתכל מהצד, אתה מבין שלא טוב לו. הנפש שלו במקום עוד לא בריא. ההתנהלות שלו היא מאוד רחוקה. הוא רחוק מעצמו פעמיים. הוא לובש מלבוש זרים. הוא משועבד לתרבות נוכרית. הוא לא טוב לו באמת. הוא עצוב, הוא במקום קשה. כל הזמן צריך עוד הנאות גופניות בשביל להשתיק את הצימאון שהנשמה שלו מרגישה. הוא מרגיש צימאון. הנשמה שלו היא דורשת ממנו דברים אחרים. אז הוא כל הזמן צריך להשתיק את זה, להגביר עוד יותר את הווליום, לקנות משהו עוד יותר, לעשות איזה מעשה עוד יותר אקסטרים, עוד יותר הארדקור. הוא כל הזמן צריך להשתיק את הקול הפנימי שאומר לו, אתה לא חי נכון. או אתה לא טוב לך. אז הוא צריך שכן יהיה לא טוב. זה לא בריא. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם נפש. והנפש הזאת שהוא ברא, יש לה צרכים מסוימים. אתה מבין? ואם לא מספקים את הצרכים האלה, זה דומה לאדם שלא אוכל ולא ישן. ולא שותה. אז הוא מרגיש טוב או לא מרגיש טוב? יכול להתנקה, ללכת בניגוד לצרכים הגופניים שלו? לא. גם אדם לא יכול ללכת בניגוד לצרכים הנפשיים שלו. הוא מרגיש עבוד. זה... מה העונש שלו? שהוא חי ככה. מה העונש על זה שהוא חי ככה? זה שהוא חי ככה, זה עצמו העונש שלו. אתם מבינים? זה בא ביחד. כמו ההוא שאכל לאוכל לא בריא. כל התורה היא ככה. בסדר? זה לא משהו מבחוץ. זה אתה גרמת לעצמך, את המדרגה שלך. המדרגה היא נמוכה. אתה מבין? הרב כותב שיש כוח צמיחה באזוב. אזוב זה שיח קטן כזה, נכון? זעתר זה אזוב. ויש כוח צמיחה בארז אשר בלבנון. זה עץ אדיר כזה גדול. פה יש מיעוט ופה יש הרבה. יש מדרגות בחיים. יש אדם שהוא מלא בהרמוניה פנימית, מלא בשמחה, מלא ברוח הקודש, מלא בקרבת אלוהים, מלא בחוכמת השם, מלא מידות טובות, והרמוניה עם הסביבה, והרמוניה בתוכו, ויש אדם שהוא חי בגיהנום. רחוק, רחוק. זה חיים, יש פה משהו. אבל החיים האלה נקראים מוות. מי גרם לו? הוא גרם לו. בסדר? מה? כן. הוא כן מרגיש חוסר. יכול להיות שיש אנשים שמוחזים בחלק מהאידיאלים, כמו שאמרת, הוא נותן צדקה, נכון? הוא עושה מילואים, בסדר? אז מהצד הזה, שבחלקים שהוא כן מצליח לחשוף את נשמתו, בין שהוא לא מודע לזה ובין שהוא כן מודע לזה, אז יש לו שמחה, יש לו איזה סיפוק. אבל אם היה חושף את נשמתו בעוד תחומים, אז היה הרבה יותר. אתה מבין? אז יש לו איזה נקודה של חיים. אבל יש לו גם הרבה מערכות מעורבבות. אתה מבין? יש הרבה חלקים שהוא לא מצליח להופיע את הנשמה. אז אם בהקשר הזה הוא לא טוב לו. איך מי? מנהל של פועלים? אני אגיד לך, האמת שבאמת נזכרתי בזה. אז אני אגיד לך, באמת, סוף שיעור קודם נזכרתי שלא דיברתי על זה. אני מודה לך מאוד שהזכרת לי זה. זה בדיוק האנשים הכי שצריכים להינצל מהגאווה. אדם שהוא בוס, אדם שהוא מורה בכיתה, אבא לילדים, ראש ממשלה, לא משנה, המנהל הכי גדול, דוד מלך ישראל היה רגל רביעית למרכבה, היה כולו בענווה, אני תולעת ולא איש, אנוכי תולעת ולא איש. מי אני בכלל, מה אני? היה בבית המדרש רך כמו תולעת, עדינו העצני כתוב עליו. היה קשה כעץ בקרב, היה עדין בבית המדרש, מישהו היה אומר לו איזה קושיה, ראיתם פה, שהייתי קטן, היינו גדלים תולעי משי. אתה נוגע בה, היא כזה מתקפלת, נכון? היא כזה רכה. זה, ככה הוא היה בבית המדרש. כל מי שאומר איזה קושייה, איזה... ככה הוא היה, היה בעל ענווה. בסדר? והפוך, אדם שיש לו שררה, הוא האדם שהכי צריך לקנות את מידת הענווה. זאת אומרת, אם הוא צריך להוליך מהלכים, הוא יודע שזה התפקיד שלו, ובשביל זה שמו אותו שם, וזה בסדר, שיוליך מהלכים, אבל אפשר להתייעץ. הקדוש מסופר שכמה פעמים שהקדוש ברוך הוא מתייעץ עם פמליה של מעלה, ללמד לשון ענווה, נכון? הרדנה והרעה כהצעקתה, כן? הוא מתייעץ עם פמליה של מעלה. זה ביטויים ללמדנו, זה בשבילנו. ללמד אותנו ענווה. האדם הוא מרבה עצה, מרבה תשועה. גם אדם שהוא בוס, הוא צריך להיות בעל ענווה. להפך, זה היופי שלו שהוא בעל ענווה. וזה גורם לאנשים להיות בעירת הרוממות ממנו. יש לנו ראש ישיבה בעין הרע, אדם מאוד ענב, מאוד ענב. והוא ראש ישיבה, הוא מנהל פה מערכת אדירה. מה יש משלו פה, לא יודע כמה עובדים תחתיו. ואנשי חינוך ועובדי משק ומזכירות וכל מיני זה, הוא מלא בענווה, מלא זה. זה לא, זה אפשרי, בסדר? מורה, אם הוא מתגאה על התלמידים שלו, זה חורבן. אבא שמתגאה על הילדים שלו, זה קשה מאוד. תקשיב, תראה, בסדר? זה אחת הסכנות הכי גדולות, שאדם יש לו שררה, אז הוא מאבד את הראש. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שררה. נתן לו תפקיד, וכי הוא סומך עליו שיש לו כלים לזה. אבל אם אדם אין לו כלים לזה, זה מעביר אותו על דעתו. בסדר? ברור הנקודה הזאת? לכן זה בדיוק המקום שהכי צריך לעבוד על הענווה. להגיד אני שליח. דוד המלך היה, למה הייתה בו הענווה כל כך? הוא הרגיש שהוא הופעה של מלכות השם, שהוא שליח אלוהי. לא שהוא שם את עצמו שם בתפקיד מלך וכולם עכשיו צריכים להיש... בסדר, הוא היה הפוך. היה קשוב אל העם. היה... כשהיה צריך להיות תקיף, היה תקיף. כשהיה צריך להכיל סדרים, היה מכיל סדרים. אבל הכל בענווה. בסדר? ו... רחבעם על זה הפסיד את המלכות. נתפלגה הממלכה. כי הוא נטל עצה מן הצעירים ולא מן הזקנים. נכון? העם אמר לו, מה, המיסים של שלמה היו קשים וזה... תוריד לנו, תעשה איזה הנחה, משהו. כלומר, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים, נכון? משהו כזה. היה תקיף. הפסיד הכל. צריך ענווה. הקדוש, לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא. כתוב, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. מי יותר גדול, אני אשאל אתכם? מלך שהוא מחובר אל העם, שהוא דואג לחלשים, שהוא קשוב לצרכים, שהוא דואג, הוא שוכן עם אני דקה ושפל רוח, זה מה שנאמר לקדוש ברוך הוא. כן? מרום וקדוש אשכון, והוא יורד ועוזר לחלשים, וחשוב לו התפילה שלהם, הוא יודע מה קורה איתם. מקום שאתה מוצא גדולתו, שהוא מלך, מי שאמר והיה העולם ומלך מלכי המלכים והוא בכל הצרכים הכי קטנים הוא דואג, בסדר? אז משם אנחנו לומדים ענווה. והלכת בדרכיו. כשאדם משתוקק להסרת הגאווה מליבו בלבבו, נעשים שונאו ואוהבים לו בלבבם. אז מאיפה הרב הביא את הפסקה הזאת? כשאדם משתוקק לסרת הגאווה מלבבו, הוא אפילו לא הסיר, הוא רק משתוקק. אז כבר השונאים שלו נעשים לו אוהבים. מאיפה הרב הביא את זה? אז כתוב בספר משלי ז', כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. יש לאדם אויבים, אז הוא צריך לבדוק את עצמו. כי אם הכל היה בסדר, לא היה לו התנגדות. ברור, נקודה הזאת? בסדר? ואם יש לו התנגדות, צריך לבדוק את עצמו. ואם הוא משנה וחוזר בתשובה, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו יש לי מיתו. אז האויבים שלו פתאום נעשים לו אוהבים, בלבבם. אמרתי לכם, הענווה היא נותנת לאדם חן. אדם בעל גאווה קשה לשמוע אותו. יש איזו התנגדות בנפש. קשה לקבל ממנו. אדם בעל ענווה, אתה רק רוצה לשמוע אותו עוד. כיף לך לשמוע שיעור ממנו. אתם מצליחים להרגיש מה שאני מרגיש? מה? מה?
מרגישים את זה עכשיו וזה הרגע.
כן, אדם ירצון. האדם שהוא בא לגאווה, יכול להגיד לך את הדרשה הכי מפולפלת, הכי זה, אבל הנפש יש משהו חסום אצל השומע. אדם בא על ענווה, הדברים חודרים לעומק האישיות. בגלל שהוא במקום גבוה, כמו חוק הכלים השלובים, אז אם הוא מביא את השומע שלו גם למקום גבוה. בסדר? טוב, אני לא אתחיל את הפסקה הבאה, כי יש פה עכשיו שיעור, ואני צריך לסיים בזמן. בסדר? אז נמשיך. בעזרת השם. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו.